שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
דובאי לא הייתה למפת הטיסות שלנו עד לאחרונה, אבל בין לילה היא נפחה ללהיט תיירותי. פתאום מגיעות כמה חברות תעופה ומציעות עשרות טיסות לשם בשבוע, וזה קורה דווקא בעיצומו של משבר התעופה החמור בהיסטוריה. אז מה יש לחפש שם? כמה עולות הטיסות? ומי האנשים שכבר הזמינו כרטיסים? זיו רוזן, מנכ"ל חברת הנסיעות גוליבר, יהיה כאן כדי לדבר על זה.
סיר הלחץ הפוליטי-כלכלי מתקרב לנקודת רתיחה. משבר התקציב עדיין מאיים לפרק את הממשלה, ומי שנכנס לקלחת הזו והציע השבוע פתרון, הוא לא אחר מאשר נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון. יש לו פתרון מקצועי שאמור להניח את דעתם גם של ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם של שר הביטחון בני גנץ, ושיאפשר לממשלה לנוע קדימה, כל זאת כמובן בתנאי שהם באמת רוצים לנוע קדימה. מירב ארלוזורוב תסביר מהו הפתרון לפלונטר הזה.
ישראל היא לא סיפור הצלחה בתחום ההכשרות המקצועיות, אבל בקרוב יהיה לה עוד גוף שיעסוק בעניין הזה. משרד האוצר מתכוון להקים מנהלת להכשרות מקצועיות, וכבר יש לו יעד יומרני להכשרה של 100,000 איש. איך זה יעבוד? מה היעדים? ואיזה מקצועות יוצאו למובטלים? טלי ניר, מנכלית של עמותת 121, שעוסקת בתחומי ההכשרה, תנתח איתנו איזה עתיד מחכה למובטלים שיחליטו לעבור הכשרה מקצועית. אנחנו מתחילים.
שלום לזיו רוזן.
שלום, אלן.
מנכ"ל קבוצת הנסיעות גוליבר, אנחנו רוצים לשאול אותך כמה וכמה דברים בתחום של תיירות ונסיעה של אנשי עסקים, אבל בוא נתחיל מדובאי. אנחנו מבינים שמתכננים, או שכבר עתה יש עשרות טיסות לשבוע מתל אביב לדובאי?
תשמעו, באמת מדובר פה בתקדים, אני לא זוכר דבר כזה. כרגע מדובר על לפחות 50 טיסות שבועיות, והיה בזה תויה כי אמירייטס, החברה הגדולה מהאיחוד שהודיעה שהיא תטוס לארץ ולא יצירה על הכמות, אז היא עוד תצטרף. אני יכול לתת עוד נתון, שבפעם הראשונה מאז שאני זוכר, המקום הראשון בחיפושים אצלנו באתר, ושלא לא תטעו, במהלך כל הקורונה אנשים נכנסו וחיפשו, אולי לא הזמינו, אבל הפנטזיה של הטוס הייתה קיימת. אז מקום ראשון בחיפושים באתר וגם במחירות זה דובאי, זה לא ניו יורק שהיינו רגילים לראות אותה, זה לא בנקוק, זה עוד יעד שהישראלים לא היו בו, הכל ברמת פנטזיה וברמת וולבי, ועבר להיות היעד הנמכר ביותר והמוביל בחיפושים.
אבל מי האנשים שמזמינים? אנשים שרוצים סתם לנסוע לחופשה לראות מה זה הדובאי הזה, או אנשים שנוסעים לעשות עסקים?
אז רגע, אז קודם כל, למרות כל ההתלהבות שסיפרתי, זה באמת משהו שונה ויוצא דופן, עדיין לא מדובר באלפי אנשים או עשרות אלפי אנשים שהזמינו, אבל זה בהחלט מסתמן כמשהו שיהיה כזה. כרגע זה הרבה אנשים שרוצים חופש. יש גם אנשי עסקים שם, ויש לא מעט אנשים שמנסים לעסקאות בדובאי, כי גם האמירתים מהזווית שלהם משדרים המון חיוביות ורצון לעשות ביזנס ביחד. אבל מהצד שלי אני רואה בעיקר חופשות, ולא מעט כל מיני סוגים, גם טיולים מאורגנים שנמכרו באלפים.
אבל יכול להיות שדובאי פה מרוויחה ממשבר הקורונה, יש לנו משבר, אנשים תקועים בארץ כבר חודשים ארוכים בלי לצאת לשום חופשה, אז יכול להיות שהמספרים הגדולים וכמות הטיסות הגדולה משקפת דווקא את העובדה שאנחנו סגורים פה באיזה עוצר טיסות כל כך הרבה חודשים, ואם לא היה העוצר הזה, אז יכול להיות שאנשים אומרים נוסעים כרגיל לפריז ולרומא ולניו יורק.
ומה הנועל מבחינת קורונה שם? זאת אומרת, נכון לעכשיו כל אחד יכול להיכנס מיידית בלי ויזה?
כן, אז אני אענה. השאלה הראשונה, אתה צודק, אני חושב. אני חושב שבהחלט יש השפעה לכך שיש מעט מאוד יעדים שישראלי יכול לטוס אליהם. אנחנו אחרי 8 חודשים או חצי שנה של צמא מאוד גדול לחופשות, ולכן דובאי זכתה, ואין ספק שהביקוש וההתעניינות הגדולה שאנחנו רואים קשורה לזה שאין הרבה לאן לטוס ולא היה הרבה לאן לטוס. דובאי הוא יעד מאוד מעניין, הוא סקסי עם כל מיני כיוונים, כאמור גם מבחינה עסקית, אבל בואו, יש ניו יורק ומדינות נוספות באירופה לא פחות מעניינות, אז אין ספק שקשור לצמא. לגבי שאלתך איך ניתן להגיע לשם, אז היא מוגדרת מדינה ירוקה, כלומר לא נדרש בידוד, לא שם ולא כשחוזרים לארץ. כן, אגב, בדובאי, לא תמיד יודעים את זה, נדרשת לעשות בדיקה כשנוחתים בדובאי ולהמתין בשדה או במלון סמוך עד שמקבלים תוצאות, זה יכול לקחת כמה שעות ואיך לקחת את זה בחשבון. ולגבי שאלתך לויזה, זה עוד לא מוסדר סופית. בטיולים מאורגנים יש הסדר מבחינת מי שמוציא את הטיול וזה בסדר, ומי שנוסע לטיסה עצמאית או חבילת נופש הוא מרכיב לעצמו, עוד אין הסדרה של הוויזה, אבל כן יש הצעות שזה הולך להיות מוסדר בקרוב, אני מעריך שכן מה שיהיה. כלומר, במהלך חודש דצמבר הנוסע הזה...
מוסדר זה אומר שאנשים פשוט ייכנסו לאינטרנט וימלאו שם איזשהו טופס ויבואו איתו?
נכון.
כן, בזמנו אני זוכר אחרי הסכמי השלום עם מצרים וירדן, אז היה באמת התלהבות נורא גדולה, ואפשר לנסוע ולאכול חומוס בקהיר או באמן, אבל העניין הזה דח די מהר. האם יש תקווה שדובאי, דווקא בגלל שהיא נראית כזה, קצת כמו איזה מנהטן כזה או איזה הונג קונג, תהיה דווקא יעד יותר משגשג מבחינת הנסיעות של ישראלים?
אז תראה, אני חושב שהתשובה היא, תהיה ליד משגשג, ייקח זמן ליד הזה לדרוך. אני אגיד גם את הסיבה, תכף קודם כל אמרת מנהטן, אז הכיף לראות, זה מנהטן בפחות משלוש שעות, כן? זה גם מתון חשוב שהיא מאוד קרובה אלינו באופן יחסי. והדבר השני שלדעתי ישמור על הסגסוג שלה, שהוא יעד קונקשן מצוין. כלומר, למשל, כל הטיסות למזרח מתקצרות אם עושים את זה דרך דובאי. זה מוזיל גם את זמן הטיסה וגם את עלות הטיסה. מה גם שחברות התעופה שטסות לדובאי, חברות מאוד מעניינות, יוקרתיות, כיף לטוס בהן, כמו אמירייטס ואתיחאד, אז אני חושב שהיעד לא ידעך כל כך מהר.
זה אומר שהמפסידים זה אמן וטורקיה, שעד עכשיו היו היעד, הקונקשן שלנו ליעדים במזרח?
אתה צודק, אם זה טורקיש ואירופלוט, בהחלט עלולות לקבל תחרות הרבה יותר גדולה ממה שהם ראו, ובסופו של דבר הדבר גם יעזור לצרכן, כן? כי זה יכול להוזיל את המחיר וזה מצוין.
תגיד לי, האם התנועה הזאת תהיה דו-סיטרית, או היא דו-סיטרית כבר עכשיו, או שרק ישראלים נוסעים לשם וחוזרים, ואמירתים, אנשים מהאזור שם לא באים כל כך לכאן, בטח לא בהמוניהם?
תראה, כל עוד מדינת ישראל מוגדרת כמדינה אדומה, אז זה נחל בדין. אין סיבה להגיע לארץ, ולמעט מי שמאוד דחוף לו, מסיבה כזו או אחרת. ככל שהזמן יעבור ואם נהפוך לירוקה, אני מקווה שזה יקרה.
הרי בהסכמי אברהם, אני זוכר שדיברו על הרעיון הזה של לבוא לאל-אקצה ותיירות מוסלמית שתבוא לפה, דיברו על זה כעל פוטנציאל גדול. השאלה אם מתחילות כבר לירקם עסקאות סביב העניין הזה של חבילות של מבקרים, דתיים, שבאים לפה לאתרי הקודש.
אמירתי שמגיע לישראל צריך להיות בבידוד כלשהו או שלא?
ברגע שזה יהיה, כל המדינת ישראל מוגדרת, בקרב האמירותים לא מוגדרת אדומה, אז זה מאוד יכול להיות שלא. אני חושב שזה נושא שעדיין לא נסגר סופית, אולי גם בהקשר אריזה. אבל לשאלתך הראשונה, תראה, זה נקודה לא מאוד מעניינת. אנחנו רגילים, בתקופה רגילה, טרום קורונה, יש את המדינות הפופולריות, ניו יורק, בנקוק, ולונדון, ופריז, וכאלה. ואני חושב שעולם התיירות יחווה משהו שהוא לא הכיר בעבר. פתאום המקומות המובילים יהיו לאו דווקא איפה שהכי אפשר לבלות, או לנפוש, או לראות דברים, אלא דווקא המדינות הכי מחוסנות, למשל. למשל, אם ישראל תהיה מאוד מחוסנת, נניח אחוז האוכלוסייה שעבר חיסון יהיה גבוה ממדינות אחרות, זה בהחלט יכול לתת אינטרס להרבה אנשים להגיע לישראל, כי אנחנו מדינה מאוד חסינה, אותו הדין לגבי מדינות אחרות, ולכן פתאום הפרמטר של חיסון האוכלוסייה, או עד כמה מדינה ירוקה, הופך להיות פרמטר מרכזי, בעיניי הרבה יותר מהאם יש לנו מגדל אייפל, או אטרקציה כזו או אחרת להיות בה. ולכן, אם אני מחבר את זה לשאלה שלך, בהחלט יכול להיות שיש לנו גם הזדמנות להביא נוסעים לישראל, אם אנחנו באמת הופכים להיות כאלה ירוקים או כאלה מחוסנים.
תגיד לי, האם יש בין היעדים השונים, בין אם זה דובאי או מקומות אחרים, כל מיני אנשים שמנסים להתחכם ואיכשהו לעקוף את הבידודים? למשל, אני רוצה להיכנס למדינה ירוקה, אבל אותה מדינה ירוקה מטילה עליי סגר של, לא חשוב, 14 יום שאני נכנס, אז אני אסע לדובאי לשלושה ימים, ואז אני לא אגיע מישראל, אני אגיע מדובאי, ואני לא ירוקה, ואני אגיע למדינה ירוקה, ולכן אולי יפטרו אותי מהסגר. יש התחכמויות סביב הדברים האלה?
תראה, אני מניח שאולי יש, אבל תיאורטית לפחות לא ניתן לעשות אותם, כי רשויות ההגירה מה שהם בודקים זה איפה היית בשבועיים האחרונים לפי הדרכון. כלומר, אם בדרכון יש לך חותמת שהיית במדינה אדומה במהלך השבועיים האחרונים, זה לא משנה מאיפה הגעת. אז לכאורה, מבחינה רגולטורית או צורת האכיפה, לא אמורה להיות יכולת להתחכם. האם יש מתחכמים? נשמע שכן, כמו בהרבה דברים שאנחנו רואים.
שאלה אחרונה, אני מניח שהנחת העבודה שלכם, תוכנית העבודה שלכם, שמרגע שמגיעים לחיסונים ברמה מסוימת, אז יהיה איזשהו פיצוץ של, של טיסות. למה אתם מתכוננים? זינוק של 5,000 אחוזים במאי?
לא, רק תגיד לי איפה חותבים על מספר כזה. לא, אני חושב שיהיה תהליך ארוך. אגב, הערכות הן באמת נאות, ואני מכיר את החזיות גם קצת יותר פסימיות, שאולי הן ריאליות, שיהיה תהליך ולא יהיה בום. כלומר, כנראה, בוא נקווה שהחיסונים יגיעו באביב, ולקראת הקיץ הביקוש יגדל, במיוחד לאור הצמר, אבל אני לא חושב שאנחנו נהיה במספרים דומים ל-2019 בענף. זה ייקח זמן. אני חושב שתיירות הפנים תגדל. אני אגיד מילה על המחירים. אני מניח שבתחילת הדרך המחירים יהיו יותר זולים ממה שאנחנו רגילים, בדיוק כדי למשוך את האנשים, וחברות התעופה בהחלט לא תסתכלנה איך אפשר להרוויח, אלא איך אפשר להעלות את המטוס. אבל אני דווקא מנתוני עבר, ממשברים קודמים שהכרנו בספטמבר 11 ובמשבר 2008, יש מגמה מאוד קבועה. בשנה הראשונה אחרי משבר המחירים נמוכים, ואחרי זה מתחילים לעלות ועולים אף יותר. אני חושב שייקח לפחות שנתיים להגיע למספרים שהכרנו ב-2019. אנחנו בהחלט בונים על זה שבקיץ חלק גדול מהציבור יחזור להזמין טיסות ולצאת לחופשה. כנראה שהחופשות יהיו שונות, אם זה בהקשר של מה שאמרתי, מדינות מחוסנות, אני מניח שהן יהיו יותר כפריות ופחות המוניות, כלומר להיות במקומות פחות הומי אדם ויותר משהו, ככל שיותר מבודד ולטייל בטבע, כנראה יתבור יותר תאוצה, ובואו נקווה שהמגמה תהיה רק חיובית ולא יהיה איזה שהם גלים.
אמן, אמן. זיו רוזן, תודה רבה לך.
תודה. תודה לכם.
פרסומת אחת ונמשיך.
בואו נדבר על ה-UX300T, הקרוסובר החשמלי החדש של לקסוס. זהו רכב הפנאי היוקרתי הראשון בסגמנט עם מנוע חשמלי חזק. תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש ב-7.5 שניות ועם 0 זיהום אוויר. לרכב דווח נסיעה של מעל ל-300 קילומטר בין טעינה לטעינה. ובהנחה שהנסיעה היומית הממוצעת היא 40 קילומטר ומטה, ניתן לנוע במהלך השבוע באופן שוטף עם טעינה מלאה אחת בלבד. הקרוסובר החשמלי של לקסוס מצויד במערכות בטיחות מתקדמות, המאפשרות בלימה עצמאית בעת חירום, תיקון סטייה מנתיב ו8 קריות אוויר. כל אלו זיכו אותו בדירוג המרבי במבחני הריסוק האירופאים המחמירים. רשימת ההבזור של ה-UX300E כוללת סביבת נהג ממוקדת ועוטפת, גימור איכותי במיוחד, אפשרות למושבי אור עם כיוונון חשמלי ומסך מולטימדיה מתקדם בגודל 7 אינץ'. ואם זה לא מספיק, יש גם מערכת מתקדמת לשליטה מרחוק דרך הסמארטפון. השתכנעתם? Lexus UX300E חדש, 100% חשמלי, 100% Lexus. עכשיו, באולמות התצוגה.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום
אב. אז תראי, אנחנו מתעסקים בנושא של תקציב המדינה, אנחנו מנתחים אותו הרבה מאוד במושגים של משבר פוליטי, לא אירוע אפילו כלכלי, אבל בא נגיד בנק ישראל ומציג לגנץ, לנתניהו, פתרון מקצועי. כלומר, באיזה מין עיוורון כזה, הוא כאילו מתעלם מהפיל שבחדר, שזה רק אירוע פוליטי, ומציע פתרון איך בכל זאת אפשר להעביר תקציב מדינה ל-2021. מהו הפתרון שהוא מציע?
א', זה לא עיוורון, אתה יודע, בסוף את המגבלה הפוליטית הוא בוודאי לא יוכל לפתור. הוא כן מציע, אבל פתרון מקצועי שהוא פתרון חדשני בשני מובנים. א', הוא מכן מאוד להעביר את התקציב 2021, בעצם אומר להם חבר'ה בעניין של חודש ימים וזה עובר, כי אני בעצם מסיר כמעט את כל המגבלות שמקשו בדרך כלל תכנון התקציב, תכף נסביר מה הן, ואחרי זה אומר בואו בתקציב 2022, בואו כבר נעשה מהפכה כמו שצריך, בואו נבין שניהול התקציב שלנו לא היה טוב, אגב עוד לפני הקורונה, וכבר נתחיל מפה ועלה נתת תקציב אחרת. כלומר, יש כאן בשורה כפולה, גם לטווח הקצר, בו אפשר לפתור את הבעיה הזו, לפחות ברמה המקצועית בצורה קלה. ובואו, אחרי זה, הנה, סוף סוף אגב, שינוי מבני ראשון שאנחנו רואים מתקופת הקורונה, כלומר, הצעה מבנית ראשונה חשובה, בואו נשנה את כללי ניהול התקציב מ-2022 ואילך.
אבל מרב, אנחנו יודעים שאם נתניהו באמת היה מאוד רוצה תקציב, לא הייתה לו בעיה לייצר פתרונות. הוא לא באמת זקוק ליועץ הכלכלי לממשלה כדי שהוא יבוא ויבנה את הפורמט. כשהוא רוצה, זה קורה.
וכשהוא לא רוצה, זה לא קורה. ואז השאלה, מה עשינו?
תראו, זה הכל סוגיה פוליטית. אבל אי אפשר לצפות מאמיר ירון שיפתור את הבעיה הפוליטית, נכון? זה לא תפקידו ולא סמכותו. מה שהוא כן יכול לעשות זה לבוא ולהקל על הפוליטיקאים במבזה, ויש להם אפילו טיפה של רצון טוב. אמר להם, תשמעו, אם אתם רוצים להעביר את תקציב 2021, אני מציע סוג של תקציב מקוות מקוצר. הוא בעצם אומר, כל המגבלות שבדרך כלל מגבילות את התקציב, כל הצורך של לאזן את יעד הגירעון, וגם לאזן את הנומרטור, שהנומרטור זה יעד גירעון תלת שנתי. הוא אומר, כל הדברים האלה, תניחו בצד, בכל מקרה אין לנו יכולת בעצם לקבוע מה יקרה ב-2021, לכן אין מה לאזן יעד גירעון, שאנחנו לא יודעים בכלל מה יהיה גירעון שלנו.
כלומר, תשכחו מכל העניין הזה של יעד גירעון ב-2021, כמה שיעלה, יעלה השנה.
נכון. אז הוא אומר את כל המגבלות הקשות תוציאו. עוד מגבלה קשה שהוא מוציא החוצה, זה ניתוח מעניין של בנק ישראל. בנק ישראל בעצם עושה הערכה איך ישראל תתמודד עם הקורונה. יש לו שני תרחישים, תרחיש טוב, שאנחנו מצליחים להשתלט ואיכשהו להימנע מסגרים נוספים, ותרחיש רע שאנחנו לא משתלטים ויש סגרים נוספים, וכל אחד מהתרחישים האלה יש לו פער עצום, אגב, השפעה עצומה על היחס חוב תוצר.
על ההבטלה.
אבל קודם כל יחס חוב תוצר, שזה מה שמשפיע על צורך ניהול התקציב, בסוף השנה, ושימו לב, יותר חשוב מזה, עד לסופה, סטור. מה שבנק ישראל אומר, דרך שבה אנחנו נהל את הקורונה בחצי שנה הקרובה, תקבע את איך ייראה, איך תיראה כלכלת ישראל עד לשנת 2030. עד כדי כך זה קריטי. עכשיו, מכיוון שזה כל כך קריטי, הוא גם אומר, קשה מאוד לכן לנהל את התקציב של 2021 כרגע. לכן, עזבו גירעון, עזבו נומרטור. עוד פרמטר שהוא מוסיף, הוא בודק את קופסת הקורונה. הרי בנינו קופסות קורונה שהן חוץ תקציביות, בנינו כזו ל-2020, בנינו גם קופסה ל-2021.
סדר גודל של 53 מיליארד שקלים.
נכון, אז הוא בודק את הקופסה הזו, ביחס לשני התרחישים, והמסקנה הקופסה היא בסדר. גם התרחיש הגרוע, הקופסה היא מספיק טובה.
צריך רק להסביר, הקופסה הזו אמורה לשלם, למשל, את דמי האבטלה שהובטחו ב-2021, מענקים לעסקים וכולי, כן.
נכון, אז מה שמוסיפים כאן, שזה שוב אינפורמציה חשובה, זה שגם בסוגיית הקורונה כבר בעצם טיפלנו. כי מה שהקצינו, 53 מיליארד שקלים, זה מספיק טוב. אז לא צריך לדאוג לקורונה, לא צריך לדאוג לגירעון, לא צריך לדאוג לנומרטור. כל מה שנשאר זה רק לקחת את תקציב ההוצאות הרגיל, לעשות לו איזשהו גידול טבעי אוטומטי, לרשום מה המספר שמתקבל, ואודרוב להעביר בכנסת.
האם זה באמת מעלה את הלחץ של ראש הממשלה לעשות את הדבר הזה? כי אם הוא לא עושה את זה, גם אחרי שהוא קיבל כל כך הרבה פטורים מהנחות ביחס לתקציב רגיל, אז זה חושף את ערבתו הפוליטית.
אז תראה, בוא רגע נדבר על מה הנזק אם זה לא יקרה. הרי בסוף, אומר בנק ישראל, תקציב 2021 יהיה ודאות היא עצומה, הפער בין שני התרחישים שהוא מצייר הם באמת פער עצום, לכן עזבו את זה מגירעון, בכל מקרה לא ברור מה יהיה גירעון. אז תגיד, למה בכלל חשוב התקציב? נכון, לכאורה, כל כאן אי ודאות אחת גדולה. אז התשובה של בנק ישראל היא שעל אף אי הוודאות, ועל אף הצורך בעצם להעביר איזשהו תקציב בסיסי בלבד, עדיין הצורך בתקציב הוא באמת חיוני ביותר. למה? א', כי אם אנחנו לא מעברים תקציב, אנחנו עובדים עדיין לסמך תקציב 2019, שנזכר לכולנו נכתב בתחילת 2018.
נכון.
התקציב הזה ביחס לטייס האוטומטי, ביחס לצרכים הטבעיים, קטן ב-23 מיליארד שקלים. עכשיו זה שוב, זה לא קורונה, זה הצרכים הטבעיים, זה לבנות בתי ספר, זה שלם תקבעות, כל הדברים האלה חסרים 23 מיליארד שקלים. עכשיו, בוודאי שבתקופה של משבר, אתה לא רוצה להתחיל לקצץ 23 מיליארד שקלים, גם אין לך יכולת לעשות את זה. כלומר, התקציב לא קשור לכלום. קודם כל לא בסכום שלו. ואחר כך הוא גם לא קשור לכלום בתוכן שלו. כי בכל זאת, בין 2018 לבין היום, קרו אלו דברים, השתנו דברים, השתנו סדר עדיפויות, אתה חייב שתקציב יהיה מעודכן לצרכים שלך היום.
אגב, אפרופו צרכים, נותן לה גם פטור לממשלה מחוק הסדרים, כל הרפורמות שבדרך כלל בעונה הזאת אנחנו מדברים עליהן מבוקר עד ערב?
כן, כי הוא אומר שגם אין זמן. הם אומרים, עזבו, עכשיו אין זמן, בכל מקרה, את כל זה נעשה. בעצם את כל החלטות המהותיות הם דוחים ל-2022, תכף נדבר על האירוע הזה. אבל בואו נחזור רגע על זה שהתקציב היום חסרים בו 23 מיליארד שקלים, הוא לא מעודכן ולא מתאים מבחינת הצרכים שהשתנו, הוא גם הורג את המשרדים, כי כל שינוי שהמשרדים רוצים לעשות, בגלל שהצרכים השתנו, הם צריכים להיות לוועדת חריגים, זה בירוקרטיה קשה, לכן בפועל מה שהמשרדים עושים זה רק איזושהי תחזוקה מינימלית של השוטף, הם לא מתכננים והם לא יוזמים כלום, וכמובן הנזק הרביעי זה כל אותם ספקים, במיוחד גופי חברה אזרחית, שחיים מסמך כסף שוטף שלא מתוקצב בחוק התקציב, והם כמובן נשארו עוד פעם בכסף, שזה נזק נורא, זה אלפי אנשים שיפוטרו, וזה במיוחד שירותים, במיוחד שירותים חברתיים שאנחנו צריכים אותם, כלומר, ואין מחלוקת שאנחנו רוצים את השירותים הללו, אנחנו רק צריכים את האישור המשפטי הטכני לשלם. אז חייבים תקציב, ונורא פשוט להעביר אותו מקצועית, כמו שבנק ישראל מציע עם כל קיצורי הדרך. אתה יודע, רק צריך את הטיפולה של רצון, של רצון טוב כדי שזה יקרה.
הערכה שלך, האם הרצון הטוב הזה יהפוך למציאות בשטח?
אז עובד, צריך לשאול פרשנים פוליטיים, לא אותי, אני קטונתי מלשפוט את הגחמות של נתניהו, אבל זה ברור שהגחמה הזו גורמת נזק נורא למדינת ישראל, וזה ברור גם שהיא שטותית ומיותרת, כי כאמור, העברת תקציב 2021 זה אירוע קל ופשוט ומהיר, ואם נעבור רגע לגבי השאלות של הרגע ומה קורה עם המסקנות ארוכות הטווח מהמשבר, אז בנק ישראל אומר, בואו את כל זה נדחה ל-2022, אז אנחנו כבר נדע באיזה תרחיש היינו, כלומר עד כמה התמודדנו טוב או לא טוב עם הקורונה, ונדע לחזות יותר טוב את החוב שלנו, וגם נוכל לעשות שני דברים, א', נוכל להתחיל עם שינויים מבניים, כי יהיה יותר זמן לתכנן ולבצע, וב', נוכל גם לשנות את ניהול התקציב, וזה בצורה מאוד מעניינת שבנק ישראל אומר. בנק ישראל אומר, עזבו אתכם משטויות, עוד לפני הקורונה ניהול התקציב היה לא רציני, מאז 1992 קבענו יעד גירעון, לא עמדנו בו. אז הם אמרו, די מה, באמת עם
ההשליה. הצגה הזאת, הזו.
כן. כן, עזבו, עזבו אתכם יעד גירעון, זה לא עובד יעד גירעון, כן. ובמקום זה בנק ישראל מציע סוג של יעד חוב. איך הוא מציע את זה? הוא מציע שנעבור נהיית תקציב עם מסגרת הוצאה גמישה. כלומר, לא תהיה מסגרת של 420 מיליארד שקל, ותהיה מסגרת של בין, נניח, 410 ל-430, והמסגרת הזו יכולה להשתנות גם במהלך השנה לפי החלטות הממשלה, אבל אם היא משתנה, במקביל צריך לנהל את המסים. כלומר, שהפער בין ההוצאה לבין ההכנסה יישאר תמיד קבוע.
זה קצת כמו נומרטור כזה מסוג חדש.
מצד אחד, מצד שני.
זה קצת נומרטור על א' ולחמש שנים, וזה יוצר לך, זה מעגן לך בעצם את ההסתכלות על החוב שלך, ארוך הטווח, כי אם אתה דואג שלא ייפתח לך פער בין ההכנסה להוצאה באופן שיטתי חמש שנים, אז גם אתה שולט בחוב הרבה יותר טוב.
מה שנקרא, שנה טובה אתה יכול להוציא, שנה לא טובה תרגיע.
לא, אתה יודע, אפשר למשל אתה רוצה להוריד מיסים. סבבה, אתה יכול להוריד מיסים. אתה מוריד מיסים, אתה מקביל מוריד את האותה. אתה חייב שיהיה כל הזמן שוויון, ממש תאומים ציים עם שני הפרמטרים האלה.
כן, מירב ארלוזורוב.
תודה רבה לך. לך.
תודה רבה.
שלום לטלי ניר.
שלום איתן, שלום סמי.
מנכ"לית עמותת 121, עוסקת בנושא מדיניות כלכלית, חברתית, בעיקר בנושא שוק העבודה. אז השבוע באמת הוחלט להקים מנהלת להכשרות מקצועיות במשרד האוצר. לא יודע אם היא תתחרה בזו של משרד העבודה, אבל אולי עם יותר תחרות יהיו יותר הכשרות. ולכם יש קווי מדיניות בנושא של מה הדרך הנכונה לטפל במיומנויות של עובדים, על אחת כמה וכמה בימים כאלה של אבטלה וקורונה. מהי המדיניות שאתם מציעים?
אנחנו מציעים לעשות את ההכשרות בצורה מאוד שונה מאיך שעשו אותם עד היום, ובעיקר קודם כל לשתף בהם מעסיקים. כי ממחר מאוד רחב שעשינו במסגרת השותפות שקמנו, שנקראת המקפצה, המטה להשקעה במקצועות המחר, שיש בו בעלי עניין בתחום ההכשרות המקצועיות ובכלל פיתוח מיומנויות עובדים מכל הזירה, גם העסקית, גם החברתית, גם מומחים וכולי, מה שעלה בצורה נורא ברורה, שהכשרות מקצועיות טובות זה הכשרות שמעסיקים לוקחים בהם חלק. הרי ההכשרות הן לא אקדמיות במובן של לומדים בשביל איזה מחקר וכולי, וצריך לדעת, השוק עבודה משתנה בצורה כל כך מהירה, שכל הזמן יש ידע חדש בכל תחום, כל נעשה נורא נורא פרטני. לכן נורא חשוב שהמעסיקים יקחו חלק גם בגיבוש של תוכנית הלימודים עצמה, וגם במתן התנסות, וזה בעצם באמת הדבר השני הנורא נורא חשוב, כי אם אנשים לא מתנסים בעבודה, הם לא באמת מכירים את העבודה, וגם קשה להם למצוא אחר כך עבודה, כי הם לא מכירים את העבודה, המעסיק רוצה בן אדם עם ניסיון וכו', אבל כשהוא בא עם התנסות, שהוא כבר עשה אותה במהלך ההכשרה, אז זה הרבה יותר אטרקטיבי, גם למעסיקים עתידיים, גם הוא מכיר את המטריה הרבה יותר טוב.
שנה מהיום, משרד האוצר עושה עבודה לא רעה בתחום של ההכשרות המקצועיות. איך זה נראה? אלו אנשים יושבים בכיתות ולומדים אלו מקצועות, מדובר על 100,000 איש, יש איזשהו משהו, זאת אומרת, יש איזשהו תמונת ניצחון לסיפור הזה?
כן, כן, לגמרי. קודם כל, אנחנו חושבים שהממשלה לא צריכה להחליט בדיוק מראש באיזה תחומים או באיזה מקצועות וכמה וכו'. אנחנו חושבים שהיא צריכה לפתוח את זה וגם לא צריכה לעשות את זה בעצמה. היא צריכה לפתוח את זה לאלפי גופי הכשרה שקיימים היום במדינה. ושהם יתחברו עם מעסיקים, שהם מעוניינים בעובדים, הם מעוניינים לקחת חלק בהכשרות, ומוכנים להתחייב לזה, או להשמה, או להתנסות, או להשתתפות במימון, כלומר, מעסיקים שבאמת יש להם איזה דמי רצינות לנושא הזה, ויאפשרו להם לגבש ביחד למעסיקים עם גופי ההכשרה, תוכנית לימודים, ואז את זה לסבסד, ולמדוד אחר כך את התוצאות, ולראות מה התוצאה של הדבר הזה. אנחנו מדמיינים את זה בשני מסלולים שהמדינה מבחינתנו, האוצר וגם משרד העבודה, שאני מקווה שיעבדו במשותף, מתווים את המסגרת. כלומר, המסגרת, תייצרו את הקורסים האלה, תגישו, אנחנו נראה רק את זה שבאמת יש מעסיקים, שהקורס הזה, התמחור שלו הוא לא נורא נורא גבוה, אלא עומד בכללים וזה, ותצאו לדרך. זה תמונת ניצחון אחת של אלפי גופים שעושים את ההכשרות המקצועיות עם אלפי או עשרות אלפי מעסיקים, והתמונת ניצחון השנייה זה גם שיקימו, אנחנו קוראים לזה לשכות לקשרי מעסיקים, בשביל המעסיקים הקטנים והבינוניים, שהם יותר מחצי מהמשק, ולא יודעים לקחת חלק בהכשרות, ולא יודעים לדבר עם גופי הכשרה, וזקוקים לגופים מתווכים. עכשיו, אנחנו לא מדברים על משהו חדש, על גופים חדשים, אלא על גופים שכבר יודעים לעשות את זה, אבל יקבלו סבסוד מהמדינה בהתאם לענף.
כמו מי?
למשל, ארגוני מעסיקים. ארגוני המעסיקים בעצמם יודעים לעשות את זה, רשויות מקומיות יודעות לעשות את זה, עמותות יודעות לעשות את זה, חברות, חברות שמתעסקות בכוח אדם יודעות לעשות את זה, סוגים שונים של מפעילים, מה שחשוב, שהן יודעות לדבר עם המעסיקים באותו ענף, באותו אזור מדובר, ויודעות לעשות את התיווך הזה, להסתכל למעסיק בעיניים, לחייב אותו להכשרה, שהוא יבין מה זה אומר, להראות לו את הסיליבוס, להנגיש את זה, זאת אומרת, לעשות את העבודה הזאת. דרך אגב, זה כבר נעשה במודלים כמו סטארטר בקטן של משרד העבודה, ובעולם זה מאוד נפוץ.
אז זהו, השאלה היא, איפה הדברים האלה עובדים בצורה הכי אפקטיבית? גם מבחינת, נגיד, הגיל של האנשים, גם מבחינת ההכשרה שלהם. אני מניח שככל שאתה יותר צעיר, ואולי נטול הכשרה מקצועית ממשית, יש יותר מה ללמד אותך, אבל ברגע שאתה כבר על איזה מסלול מקצועי מסוים, ובגיל נגיד 50 נפלטת מקום עבודה, יש עדיין למדינה, למנגוני הכשרה מקצועיים האלה, מה להציע לך?
בוודאי, מכיוון שבגיל 50, אם אין לך השכלה אקדמית, כי אני אומרת בגדול אקדמיים יודעים למצוא את הדרך, ומוכח, זאת אומרת, במספרים של אבטלה וכו', גם עכשיו זה מיעוט ה... יחסית של האנשים שהם מושבתים היום העבודה הם אקדמיים. אבל אנשים שאין להם מקצוע, הם הכי צריכים את זה. ואפשר, יש כל מיני מקצועות גם פשוטים יחסית, שאפילו תלמד כמה שבועות ותקבל. אני תמיד, אומרת, יש נגיד קורס של קופות חולים לקחת דם. קורס של 3 ימים, אוקיי? אבל בסוף יש מישהי שלוקחת דם.
ב3 ימים לוקחים לנו דם? לחץ.
ב3 ימים מלמדים לקחת דם, אוקיי? זה הקורס שאני מכירה הכי קצר של הכשרה מקצועית. יש קורס גם של מפעיל מכונה שלוקח 8 חודשים ויכול לוקחת גם שנה. המטרה היום, בטח בעידן הזה, זה לקצר קורסים, בטח בעידן הקורונה, והמטרה, ואנחנו מדברים על לעשות קורסים לפעמים בשלבים, כלומר, מדובר היום על למידה לאורך החיים, ועל, אתה יודע, יוצאים לקורס, מקבלים כלים למקצוע מסוים, הולכים לעבוד, ואחר כך אפשר לשדרג לעוד ועוד הסתעפויות ודרגות, ולעלות בדרגה המקצועית וכו'. אבל בוודאי בן אדם היום בן 50 שנפלט מענף, נגיד מלונאות, או שאין לו שום כלים לעבוד בענף אחר, חייב איזה שהם כלים, אחרת מה הוא יוכל לעשות?
כן, אגב, מבחינת השאלה של התשלום, האם במנגנוני הכשרה מקצועיים כאלה מצפים ממי שמשתתף ורוכש הכשרה מקצועית, לשלם משהו כדמי רצינות, או שאתה אומר, לא, לא, הרצינות זה פשוט הוא צריך את הפרנסה, וצריך עכשיו להקל ככל שניתן, ולעשות את זה באפס עלות.
יש עניין של דמי רצינות, ובדרך כלל, זאת אומרת, גם המדינה דורשת איזושהי דמי רצינות, אבל מאוד נמוכים, וגם עם אפשרויות לפטור, כי זה צריך לראות את הבן אדם. עכשיו, צריך להבין, יש גם את העניין של דמי קיום, זאת אומרת, זה שנגיד ההכשרה היא בחינם, ואנחנו בעד שההכשרה תהיה בחינם למי שלא יכול לשלם עבורה, כן? אז עדיין הבן אדם צריך להחזיק את עצמו ואת לפעמים את משפחתו בזמן הקורס. אז היום יש את דמי אבטלה, אז זה באמת נותן איזשהו מענה, אבל צריך לזכור שיש אוכלוסיות רבות, כמו למשל צעירים, שבכלל לא מגיע להם דמי אבטלה, כי הם לא עבדו קודם, או אין להם תקופת הכשרה מספיק ארוכה, זאת אומרת, יש כל מיני, ולא מעט כאלה, כלומר, אם אתה מסתכל על גם על נתונים של המדינה, של ביטוח לאומי, יש מאות אלפים שהגישו, והבקשות שלהם נדחו לדמי אבטלה.
כן, תגידי, טלי, יש איזה חשש, אני שומע ביקורת על המודל שמתגבש במשרד האוצר, שלפיו משלמים למי שעושה את ההכשרה הזו רק כנגד השמה של העובד. אם העובד באמת קיבל עבודה, אז משלמים לאותו מכשיר על ההכשרה שלו. אבל יש חשש שזה יגרום להרבה מאוד אנשים שעוסקים בהכשרה לעשות קורסים דלים. כלומר, לתסק, להעמיד את הסטודנטים מול איזה זום כזה עם איזה הרצאות אינסטנט, ולא באמת לבצע הכשרות איכותיות ויקרות. עד כמה את מוטרדת מהחשש הזה?
תראה, אני חושבת, יש את המסלול שיצא לדרך של מה שנקרא OJT, On the Job Training, שזה בעצם הצבא, תוך כדי עבודה, ולא מערבת גוף שמלמד, אלא רק מעציק, שהוא באמת מקבל מענק על עצם זה שהוא מכשיר את הבן אדם לעבודה. וכאן באמת יש חשש שאני הראה לו ומצדיקה אותו, שמעסיקים בעצם יקחו אנשים, רק יכשירו אותם לפס הייצור שלהם, ולא ייתנו להם ערך מוסף כמו שניתן בדרך כלל בהכשרה מקצועית, שכל הרעיון שלו שיכול לעבוד עם המקצוע הזה אצל הרבה מאוד מעסיקים. אוקיי, אז זה באמת מסלול שיש כאן את החשש, ולכן אני חושבת שהדרך המלך זה באמת הכשרה שאחר כך אפשר לעבור איתה הלאה ושנותנת את הכישורים. העניין של הלימוד מרחוק הוא מאוד מוגבל. צריך, כמובן בעידן הקורונה, מה שצריך ואפשר ללמד פרונטלית, אפשר ללמד פרונטלית, אבל בהרבה מאוד מקצועות צריך להתנסות, בין אם זה על מכונה, או בין אם זה, אפילו אם זה מחנכת לגיל הרך, אז היא צריכה לדבר, והיא צריכה להתנסות בעבודה, אז כל הדברים האלה הם לא יכולים לעשות באונליין. זה פשוט לא יוציא אנשים מקצועיים, ולכן צריך מאוד להיזהר עם זה ולהגביל את זה.
כן, טוב. תשמעי, עד עכשיו ישראל היא לא סיפור הצלחה בתחום הזה של הכשרות מקצועיות. משהו כמו 30 אלף אנשים עוברים הכשרה בשנה, זה פחות מאחוז אחד משוק העבודה.
פחות. בשנה שעברה הוכשרו 14 אלף, השנה על 2020 רק 4,000 איש, שתבין איפה אנחנו נמצאים, באיזה תחתית.
אז נדבר שוב כשיהיו 50 או 70 אלף?
בשמחה, אני מקווה שגם נדבר בדרך, כי מאוד חשוב שתעקבו ותראו ושכולנו נעקוב ונראה, בשביל לעזור למדינה ולתת לה רעיונות, לעשות את זה הכי טוב שאפשר, אנחנו חייבים את זה. בהחלט,
אין ספק.
ובשביל חברה והכלכלה של כולנו.
יפה. טלי ניר, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה לכם, להתראות. ביי ביי.
אז זהו, עד כאן אינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן, תודה רבה לך.
סמי, תודה רבה לך.
ותודה רבה ליונתן מניאביץ' ודן ברומר שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה בתחילת שבוע הבא. סוף שבוע נעים לכולם, להתראות.
להתראות.